מפגש מדהים ביותר היה לרב הברברחנה עם מתי מדבר. וכך הוא מספר במסכת בבא בתרא, דף עין ג'. הוא מספר שהוא הגיע אליו סוחר ואמר לו, בוא, אני רוצה להראות לך את מתי מדבר. מתי מדבר הם כמובן היהודים שיצאו ממצרים ולא זכו להיכנס לארץ. הם לא זכו להיכנס לארץ בגלל הסיפור שמופיע בפרשה שלנו חסידים, כן? בעקבות חטא המרגלים, עם ישראל הרי יוציא את דיבת הארץ רעה, המרגלים באו והבחינו את עם ישראל מלהיכנס לארץ, וכל העם בכו בכי של חינם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אוקיי, כל הדור שיצא ממצרים ימות במדבר, וכידוע כל שנה בליל תשעה באב, כל שנה בליל תשעה באב הם היו חופרים לעצמם קבר, כל העם היהודי היה הולך לישון בקבר, ככה מספרת הגמרא, כל העם היהודי היה הולך לישון בקבר, מי שקם בבוקר, למחרת בבוקר מי שקם, מצוין, יוצא החוצה מהקבר, מי שנשאר בתוך הקבר ו... נמד שמה, אז רק פשוט נשאר לחסות אותו. ככה, לצערנו, במשך 40 שנה, יותר נכון 39 שנה, כל הדור שיצא ממצרים נשאר במדבר, ומי שזכה להיכנס לארץ, זה היה דור ההמשך, הדור הבא. מספר רב הבא בחנה, שוב, במסכת בבא בתרא, דף עין ג' ודף עין ד', הגיע אליו סוחר ואמר לו, בוא, אני רוצה להראות לך את מתי מדבר, את האנשים שמתו ונקברו במדבר. מספר רב אבא בר חנה, ראיתי אותם והם שכבו עם הפנים כלפי מעלה. מה שנקרא בהלכה, שכבו פרקדן. הפנים שלהם היו נראים כמו שהם שתו יין. זה היה נראה שהם שתו יין לפני שהם הלכו לישון. שימו לב, בין הסיפור של מתי מדבר לרב אבא בר חנה, עברו כ-1,200-1,300 שנה. ורב אבא בר חנה אומר, ראיתי את הפנים שלהם, הם היו נראים טובים, כמו שהם שתו יין לפני שהם הלכו לישון. הוא מספר, הרגל של אחת מהם הייתה מורמת, כן, הרי כמו שאמרתי, שכבו פרקדן, שכבו על הגב, הרבה פעמים בן אדם ככה שוכב על הגב ומרים ככה את הברך, נכון? ונוצר איזה משולש כזה, הרי הברך מורמת ב-90 מעלות, איזה משולש קטן נוצר שם. הוא מספר רב אבא בר חנה על גודל, על הגובה של מתי מדבר, על האורך הרגליים שלהם, שימו לב מה הוא מספר. אותו סוחר שליווה אותי, אומר רב אבא בר חנה, אותו סוחר שליווה אותי, רחב על גמל. הסוחר היה רחוב על גמל. הגמל בהימה גבוהה מאוד, נכון? הסוחר על הגמל ומחזיק בידו, מניף בידו רומח. הסוחר על הגמל מניף בידו רומח, והוא עובר תחת הרגל המורמת, תחת הברך של אותם מתי מדבר. חסידים, לפני שאני ממשיך, אני פונה אליכם צופים יקרים. בואו, תהיו גם אתם שותפים להפצת התורה. אתם מוזמנים לכתוב תגובה, לשתף את הסרטון, לעשות לייק. היום, כמו שאמרתי הרבה פעמים, היום בכזאת קלות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההזדמנות שנהיה כולנו שותפים בהפצת התורה. האלגוריתם של גוגל מזהה כשיש תגובות, כשיש שיתופים, הוא מזהה והוא מפיץ בעצמו את השיעורים הלאה והלאה. אז בואו תהיו שותפים בהפצת התורה מתוך שמחה גדולה ביותר. ונמשיך בענייננו, רב אבא בר חנה מספר, שוב, כמו שאמרתי, הרגל הייתה מורמת, הסוחר על הגמל, עם חרב ביד, עם רומח ביד, עם הרומח מונפת, עובר תחת הרגל. מספר רב אבא בר חנה, אני רציתי, הלכתי, חתכתי את הקרן של הציצית, את הזווית של הציצית של אותו מת. הוא חתך את הזווית, בהמשך אומרת הגמרא, יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, כמה חוטים צריך להיות בציצית, כמה חוטים וכמה חוליות, אז רציתי להראות את זה בבית המדרש. הנה, תראו, תגלית מדהימה, כן, ציצית מתקופת משה רבינו, ציצית מתקופת דור המדבר, זה דבר, הרי בהחלט זה תגלית מדהימה ביותר בהלכות ציצית. בכל אופן, אחרי שרבה, שימו לב, הגמרא קוראת, הוא חתך את הקרן של הציצית, מה שמעדין שהגמרא קוראת לזה, הוא חתך את הקרן של התחלת. על אף שהתחלת, הרי הוא חוט אחד, חוט או שניים בלבד, מתוך השמונה חוטים. אבל אומרת הגמרא, רבה בבא חנה, חתכתי את הקרן של התחלת מאחד מהם. לא אמרתי לסוחר כלום. חזרנו לבהימות שלנו לחזור בחזרה לבית. הבהימות כמו שמישהו חיבר אותם, כמו שמישהו הבריג אותם למקום, הבהמה לא זזה בשום אופן. לא הבנו מה קורה. הסוחר אומר לי, תראה, רב אבא בר חנה, אולי לקחתם מהם משהו? כי ידוע אצלנו שאם לוקחים מהם משהו, אז לא מצליחים לזוז מפה. אם לקחת, תחזיר. אומר רב אבא בר חנה, כמובן נאלצתי להחזיר את הקרן, התכלת שלקחתי מאותו מת, ואז הבהימות שלנו התחילו ללכת, וככה חזרנו הביתה. זה סיפור מהאגדות רבא בבא חנא, שמובא בפרק המוכר את הספינה, במסכת בבא בתרא. מובא פה כל מיני אגדות שמלמדים אותנו כל מיני הוראות חשובות ביותר בעבודת השם. הרבי מלובביץ' באחת מההזדמנויות הסביר שבעצם יש פה מסר עצום ביותר. מה בא רבא בבא חנא ומה בא הגמרא לספר לנו על הרגל, גובה הרגל של אותו מת מדבר, ושהוא לקח את התכלת, מה זה בא לספר לנו? אז חסידים יקרים, יהודים יקרים, אנחנו כבר יודעים הרי שתורת החסידות מגלה לנו, חסידים, תורת החסידות מגלה לנו, זה שהמרגלים וזה שדור המדבר לא רצה להיכנס לארץ, לא חס ושלום הם עשו בארץ ישראל. הם לא חס ושלום היו סתם אנשים שלא האמינו ביכולת השם ולא האמינו בכוח השם לכבוש את ארץ ישראל. הייתה פה כוונה אחרת קצת, הם היו אנשים נעלים מאוד, שימו לב. בעל התניא מסביר, וככה מובא בהרבה ספרי חסידות, הם היו אנשים מנהלים ביותר. הם רצו להישאר במדבר מסיבה אחרת. הם רצו להישאר במדבר לא כי ארץ ישראל לא קרצה להם חס ושלום. הם מאוד מאוד אהבו את ארץ ישראל, אבל פתאום הם קלטו דבר מאוד מאוד. הם קלטו דבר שמאוד מאוד לא מצא חן ביניהם. הרי מה הם עשו במדבר? כן, עם דור המדבר, מה הם עשו במדבר? הם היו סגורים בתוך ענני הכבוד. לא צריך ללכת לעבוד, הם מקבלים את המן, הם מקבלים את המן. יושבים, יש להם את המן, האוכל המשובח ביותר, האוכל הכי משובח מבחינה גשמית, אוכל הכי משובח מבחינה רוחנית, הרי זה אוכל אלוקי המן. המן זה הרי אוכל אלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן להם. אוכל מיוחד במינו, כל הטעמים שאתה רוצה אתה טועם בו. אוכל הכי משובח מבחינה גשמית וגם מבחינה אלוקית, לא היה בו פסולת. הוא היה נספג ונבלע בעיוורים בצורה מושלמת, כי הוא היה מאכל אלוקי, המן היה מאכל אלוקי. המים, המשקה הטוב ביותר, מים מבארה של מרים. מה נשאר להם לעשות, רבותיי? לא צריך ללכת לא לחרוש ולא לזרוע, לא צריך לעבוד, לא צריך אפילו קניות. המן יורד על פתח הבית. לא צריך אפילו כביסה, הרי ענני הכבוד היו מחפשים את הבגדים שלהם. מה עשו בני ישראל במדבר במשך 40 שנה חסידים? מה הם עשו 40 שנה? פשוט ישבו והגו בתורה. לא סתם הגו בתורה. יהודים, מעולם, מאז, עד ביאת המשיח, עדיין לא היה דור שלמד תורה בכזאת עמקות, בכזאת צורה נעלית כמו דור המדבר, מסיבה פשוטה, לא היה להם שום דאגות. מבוקר ועד ערב, ומערב ועד בוקר פשוט ישבו והגו בתורה, למדו אותה בצורה הכי 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 יסודית ונעלית. ולכן אומרים חז"ל, לא ניתנה תורה לדרוש, מי באמת הצליח לדרוש את התורה כמו שצריך? דור דעה, דור אוכלי המן. ופתאום המרגלים נכנסים לארץ, פתאום הם קולטים שבארץ הרי ייפסק כל הדבר הזה, כבר לא יהיה מן, כבר לא יהיה מים מבירה של מים. אתה רוצה לאכול? מצוין, כי אתה מקבל חלקת קרקע, תחרוש, תזרע, תעבוד קשה, אחרי כמה חודשים תקבל תבואה שיצא לך מהקרקע. לך, תדוש, תקצור, תדוש, תתחן, תעופה. במילים אחרות, מתי נספיק ללמוד תורה? מתי נספיק? מתי? כמה זמן אין ללמוד התורה? באים ואומרים, בעצם עדיף לנו להישאר במדבר, להגות בתורה יומם ולילה. להגות בתורה יומם ולילה בצורה הכי חינלית. לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. אנחנו, הם טוענים על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה. הפשט הוא, הם טענו, לפי הפשט, הפסוק רוצה לומר, ארץ אוכלת יושביה, שחס ושלום האנשים בארץ מתים בה. כי הרי כמו שחזל אומרים לנו, בכל מקום שהם הגיעו, הם ראו הלוויות. הם ראו הלוויות כי הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה נס, שלא יבחינו במרגלים. אבל הם בכל מקום שהם הגיעו, ראו עוד הלוויה ועוד הלוויה. אז הם ראו ארץ אוכלת יושביה. אבל הפירוש הפנימי שבזה, ארץ אוכלת יושביה, הם אומרים, פתאום אנחנו מבינים שאנחנו ניכנס לארץ, נהפוך לאנשים ארציים, לאנשים מגושמים, נהפוך מתלמידי חכמים אדירים, נהפוך לחקלאים עובדי אדמה. מתי נלמד תורה? נגיע הביתה בשבע בערב, עייפים, סחוטים מהעבודה, בשמונה בערב נלך לשיעור תורה, נלך לאיזה שעה ללמוד תורה, עייפים, מותשים, איפה, איך נצליח ללמוד תורה? בקיצור, המרגלים היו אנשים נעלים מאוד מאוד מאוד. אבל מה שהם פספסו, מה שהם טעו ומה שהם לא הבינו, שהקדוש ברוך הוא רוצה את מה שכבר הזכרנו המון 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 פעמים, המעשה הוא העיקר. רבותיי, המעשה הוא העיקר. הקדוש ברוך הוא אומר, נכון שבמדבר למדתם הרבה יותר תורה. נכון שבמדבר אתם מכירים רק תורה מבוקר ועד ערב, אתם מכירים רק קדושה ואלוקות. תיכנסו בארץ, תיכנסו לארץ, תתנחו, תצטרכו להתעסק עם כל מיני עניינים גשמיים. אבל זה רצון השם, רבותיי. זה רצון השם. המעשה הוא העיקר, דווקא יהודי שעובד, שמתעסק בעולם, שמתעסק אפילו בדברים הירודים שבעולם. אבל שהוא מקיים את המצוות, על אף הקושי, על אף הקשיים שיש לו, על אף היצרים והתאוות, על אף כל הבעיות שיש לו, פה הוא מקיים מצוות, פה בארץ ישראל. זה הנחת רוח, וזה התענוג, וזה רצון השם, רבותיי. זה היה פספוס של המרגלים. רבותיי, וזה מבטא רבא בר חנה. רבא בר חנה בסיפור הזה בא לומר לנו שבאמת המרגלים היו אנשים מנהלים מאוד מאוד מאוד. אבל הוא מסביר לנו גם את הפספוס שלהם. ושימו לב מה הוא מסביר לנו. הוא מספר לנו שיש את המתי מדבר, את אותו מת ששוכב, שוכב ונראה כמו שטוי היין. תזכירו לי חסידים, תזכירו לי חסידים. מי אלה שנכנסו שטוי היין למקדש? נדב ואביהו. אנחנו יודעים שהם נכנסו שטויי יין, שטויי יין מסמל שהם למדו הרבה 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 פנימיות התורה. בדיוק אותו דבר מתי מדבר. הם היו שטויי יין, הם היו ספוגים בפנימיות התורה, היו ספוגים בהמון המון המון תורה. ורבא בר חנה מתאר כמה הם היו נעלים. הוא מתאר את הגובה שלהם. את גודל הרגליים שלהם. כמובן הוא רוצה לספר, הוא מסביר לנו את זה ברמה הרוחנית, ברובד הרוחני. הוא מספר, תראה, יש פה את המתי מדבר, את היהודים שלא רצו להיכנס לארץ ישראל. מצד שני, יש פה את הסוחר. הסוחר הוא הניגוד, הוא הניגוד המוחלט של המתי מדבר. למה הסוחר הוא הניגוד, חסידים? למה הסוחר הוא הניגוד המוחלט של המתי מדבר? שימו לב יהודים, יש את המתי מדבר שוב, יש את המתי מדבר ויש את הסוחר. המתי מדבר זה מייצג את אותם יהודים שאומרים, אנחנו רוצים להסתגר בתוך ענני הכבוד, רוצים להסתגר בתוך הכולל, רוצים להסתגר בתוך בית הכנסת, בתוך בית המדרש, לא רוצים להכיר את העולם, לא רוצים להכיר את הבעיות של העולם. אנחנו רוצים להסתגר בתוך דלת אמות של קדושה, בתוך דלת אמות של תורה, תוך דלת אמות של הלכה, לא מעניין אותנו העולם הזה, אנחנו רוצים להסתגר בתוך הקדושה והתורה. מה יהיה עם העולם? מי יעשה את העולם לדירה בתחתונים? לא יודע. אנחנו רוצים להסתגר בתוך ענני הכבוד, בתוך תורה וקדושה, ויותר מזה לא מעניין אותנו. הסוחר מייצג את הניגוד, כמו שאמרנו. הסוחר מייצג את היהודי שאומר, אני כן רוצה לרדת לעולם. אני כן רוצה לרדת לעולם הזה, על אף שקשה, על אף היצרים והבעיות, על אף כל ההפרעות שיש פה בעולם, אני מבין את מטרת הבריאה. אני מבין את המטרה ואת רצון השם. רצון השם שנעשה דווקא בדירה, פה בעולם הזה למטה, דווקא פה נעשה דירה לקדוש ברוך הוא. למה הסוחר מייצג? תשימו לב איך הסוחר מייצג את אותו יהודי שרוצה לרדת למטה. שימו לב דבר מעניין. תזכירו לי יהודים, איך ארץ ישראל נקראת בתורה? לא בתנך, בחמישת חומשי תורה. חמישה חומשי תורה, איך נקראת ארץ ישראל לאורך כל החמישה חומשי תורה? תזכירו לי, ארץ כנען. שימו לב, ארץ ישראל בכל החמישה חומשי תורה אפילו פעם אחת לא מופיע בשם ארץ ישראל. ארץ כנען. למי היא שייכת? לכנענים או לנו? לכנענים או ליהודים? לכנענים או לארץ? היא ארץ כנען או ארץ ישראל? ודאי שבפשטות, נכון, ודאי שבפשטות היא נקראת ארץ כנען, כי בזמן התורה, מזמן אברהם אבינו עד יהושע בן נון, הכנעני אז בארץ, שאברהם אבינו מגיע לארץ, נקראת פה, והכנעני אז בארץ, כן, הוא רואה פה את הכנענים. בפשטות הארץ הזאת נקראת ארץ כנען, כי אז הכנענים היו בארץ, פשוט מאוד. אבל חסידים, לא קצת צורם לכם, לא קצת צורם שארץ ישראל דווקא בחמישה חומשי תורה, בספר הקדוש ביותר, נקראת רק בשם ארץ כנען? מסביר בעל התניא, ארץ כנען זה לא הכנענים של אז. ארץ כנען, הכוונה, זה הולך על עם ישראל. כנען, אתם יודעים שבלשון הקודש, בשפה העברית, כנען יש לו שתי משמעויות. א', השם, על שם העם הכנעני, וכנען יש לו עוד משמעות. כנען, סוחר. שימו לב, בלשון הקודש, סוחר נקרא כנעני. אז שימו לב, ארץ כנען, ארץ של סוחרים. מי זה הסוחרים, רבותיי? תזכירו לי, מי זה הסוחרים? למי הכוונה? הסוחרים זה אנחנו. הסוחרים זה אנחנו. עם ישראל הוא עם של סוחרים. למה עם ישראל הוא עם של סוחרים? אומר בעל התניא דבר מופלא ביותר. אנחנו עם של סוחרים. איך סוחר עושה כסף? יהודים יקרים, איך סוחר עושה כסף? הוא משקיע, הוא מבזבז כסף, קונה סחורה. בן אדם נורמלי, מבזבז כסף, הוא קונה דברים שהוא צריך לבית שלו. בגדים, אוכל, כל מה שאשתו, הילדים צריכים, הוא מוציא כסף בשביל הוצאות הבית. אבל סוחר קונה כל מיני דברים. פתאום הוא קונה, פה הוא קונה גרביים, פה הוא קונה סיגריות, קונה כל מיני דברים שהבית שלו לא צריך את זה. שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מבזבז כסף? אומר, ודאי, אני מבזבז כסף. אני מוציא כסף בשביל להרוויח הרבה 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 יותר. שימו לב יהודים, אנחנו בזבזנו הרבה 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 כסף, אבל בשביל קנות הרבה, בשביל להרוויח הרבה יותר. היה לנו אוצרות, חבר'ה, שהנשמה שלנו הייתה למעלה, יהודים יקרים, שהנשמה שלנו הייתה למעלה, היה לנו כספות למעלה. כן, שהנשמה הייתה בגן עדן למעלה, הייתה תחת כיסא הכבוד. היה לנו כספות מלאות מלאות בכסף ובזהב. כסף, על פי קבלה זה מבטא אהבת השם. כסף, לשון נחשוף, נחשפתי. זהב, זה יראת השם. כן, זהב, עירה, זה קו השמאל, כתוב על זהב. מצפון זהב יעתה. שימו לב, אז היה לנו אוצרות. מחסנים מלאים בכסף וזהב. הנשמה שלנו הייתה מלאה, מלאה, מלאה באהבת השם, בעירת השם, הייתה מלאה באהבת השם, בעירת השם. כשהנשמה יורדת למטה, מה קורה כשהנשמה יורדת למטה? היא מבזבזת את כל הכסף והזהב. כל הכסף וכל הזהב נעלם. לא נשאר כלום מהכסף והזהב. ואתה שואל את עצמך, אז למה היא צריך לרדת? למה הנשמה הייתה צריכה לרדת? למה כדאי שהנשמה תרד למטה? היא בזבזה את כל הכסף והזהב שהיה לה. נכון, היא בזבזה. אבל דווקא לידי הירידה למטה, אנחנו סוחרים. כמו שהסוחר מבזבז את כל הכסף שלו, כמו שהסוחר מבזבז את האוצרות שלו, ואתה שואל אותו, למה אתה מבזבז? הוא אומר, אני מבזבז בשביל לקנות הרבה 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 יותר. בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, אנחנו שירדנו למטה, בזבזנו את הכסף וזהב שהיה לנו. אבל דווקא לידי זה אנחנו קונים הרבה הרבה יותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל אנחנו קונים הרבה הרבה יותר. על ידי הירידה למטה, בזבזנו את האוצרות שהיה לנו. אבל זה היה שווה. כי קנינו הרבה הרבה יותר. אנחנו מרוויחים על ידי זה הרבה הרבה יותר. אז שימו לב, אז הסוחר הוא האנטיתזה, הוא הניגוד של המתי מדבר. המתי מדבר אומר, לא רוצה לרדת לעולם. תן לי להישאר סגור בתוך בית הכנסת. תן לי להישאר סגור בתוך בית המדרש. לא רוצה לרדת לעולם. הסוחר אומר, לא, אני דווקא רוצה לבזבז את הכסף וזהב. אני רוצה לבזבז את כל אהבת השם ויראת השם שלי בשביל לרדת לעולם, כי אני יודע שדווקא לידי הירידה לעולם מרוויחים הרבה 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 יותר. מובן חסידים. ופה אומר רב, תשימו לב מי יותר נעלה. מה אתם אומרים? מי יותר נעלה? הסוחר שיורד לעולם הזה, שיורד לעולם הזה ועושה את העולם לדירה לקדוש ברוך הוא? או אותו מתי מדבר? שימו לב. אומר רבא בבר חנה, תראה, ראיתי את הסוחר. הסוחר היה רחוב על מה? תזכירו לי, הסוחר היה רחוב על מה? תזכירו לי על איזה בימה הוא רחב? על גמל. אתם יודעים מה זה מסמל גמל? גמל אומרת עליו הגמרה שהוא הבימה הכי צנועה. במילים אחות, גמל הוא בהימה. הוא לא בן אדם, הוא בעל חי, הוא בהימה. אבל בהימה הכי עדינה והכי צנועה. כן, הגמרא אומרת בכמה מקומות שהוא צנוע בתשמיש, הגמל בהימה צנועה ועדינה. מבטא שהסוחר הוא לא סתם סוחר, אלא הסוחר כבר איבד, כבר זיכך את הנפש הבעמית שלו. הוא לא ישמיד את הנפש הבעמית לגמרי, הוא עדיין לא צדיק, אבל הוא כבר מאבד אותה, הוא כבר מזכך אותה. היא לא איזה בהימה, היא לא איזה שור נגח. סליחה, היא לא איזה שור ככה כעסן. הוא הפך את הבימה למה? בחינת גמל. זאת אומרת, בן אדם שעבד חזק על הנפש הבעמית שלו, סוחר נעלה. מה הוא מחזיק ביד? תזכירו לי, חסידים. מה הוא מחזיק ביד? הוא מחזיק ביד רומח. מה זה רומח? זה מבטא מסירות נפש. פנחס הולך עם רומח ביד. יהודים יקרים, תזכירו לי, איזה מצווה היא במספר רומח? תזכירו לי, איזה מצווה שאנחנו מקיימים מדי יום ביומו, פעמיים ביום? קריאת שמה, בדיוק. קריאת שמה, כמה אותיות יש בקריאת שמה? בקריאת שמה אומר הזוהר הקדוש, יש 245 אותיות, 45 מילים, ביחד עם מה? ביחד עם זה שכופלים, השם אלוקיכם אמת, שאתה כופל את השם אלוקיכם אמת, אתה מגיע לכמה? אתה מגיע ל-248 מילים, רומח. קריאת שמה, הסוחר מחזיק רומח, קריאת שמה זה גם מסירות נפש, נכון? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, מה הכוונה ובכל נפשך חסידים? אפילו הוא נוטל את נפשך. שימו לב, יהודים, יש פה סוחר, יהודי שאומר, אני יורד לעולם הזה לזכח ולברר ולתקן את העולם הזה. הסוחר הזה, רוכב על גמל. הוא כבר איבד את הנפש הבעמית שלו. הנפש הבעמית שלו היא לא איזה בעימה גסה. הוא כבר עשה אותה בעימה הכי עדינה שיש. הוא מחזיק רומח, הולך עם מסירות נפש, עם קריאת שמה. ואומר רבא בר בר חנה, ראיתי דבר מדהים. חסידים, ראיתי דבר מדהים. הסוחר על הגמל. לא מגיע אפילו לרגל של המתי מדבר. שימו לב איזה אנשים מנהלים המתי מדבר. שימו לב, המתי מדבר אנשים מנהלים, הסוחר על הגמל. סוחר שוב על הגמל, אמרנו שהוא הכוונה שאיבד את הנפש הבעמית שלו. זיכך אותה, עובד איתה, מתקן אותה, מזכך אותה, מרומם אותה. היא כבר גמל, היא הבאימה הכי עדינה שיש. מחזיק רומח של מסירות נפש. הוא אפילו לא מגיע לרגל של המתי מדבר. המתי מדבר לא מתעסק עם העולם. המתי מדבר נמצא כל היום באטמוספירה של תורה, באווירה של קדושה. המתי מדבר, אותו יהודי שיושב ולומד תורה כל היום, הוא מכיר מלאכי השרת. הוא לא מכיר את השקר של העולם הזה. הוא נמצא באווירה שונה לחלוטין, הוא נמצא במקום הכי הכי נעלה. הוא נמצא במקום כל כך קדוש. הוא מתעלה ומתעלה. התורה הרי מרוממת את הבן אדם בצורה הכי נעלית שיכול להיות. הסוחר לעומת זאת, אדם נעלה, עובד קשה מאוד. עובד קשה, התקפיה והתהפכה, עובד קשה, מזכך את הנפש הבעמית שלו, עובד קשה עם העולם, אבל הוא מסתובב בין גנבים, הוא מסתובב בעולם שרובו ככולו רק כדברי בעל התניה בספר הקדוש, בתניה קדיש הפרק ו', אתה נמצא בעולם שכל היום חומרי וגשמי, ומעשה העולם הזה קשים ורעים ורשעים גוברים בו, אתה מתעסק עם גנבים, הוא מתעסק עם מלאכים, אז מי מעלה? מי מגיע למדרגה הרבה הרבה יותר נעלית? ודאי שהמתי מדבר. אז הסוחר, כמה שהוא יתאמץ, כמה שהוא יזכך את הנפש והמית שלו, כמה שהוא לא יעבוד, הוא לא מגיע אפילו לרגל של המתי מדבר. עם הגמל, עם הרומח, עם המסירות נפש, עם הקריאת שמע, הוא לא מגיע אפילו לרגל. חסידים יקרים, מה אתם אומרים? רב אבא בר חנה רואה את המחזה הזה. מה זה? אז מה מתחשק לו להיות? אחד ממתי מדבר? הוא הסוחר שיורד לעולם הזה. הוא אומר, רגע, המתי מדבר. עובדים הרבה יותר, הרבה פחות קשה. מגיעים לדרגות הרבה הרבה נעלות. הם נמצאים באטמוספירה אחרת, נמצאים באווירה אחרת. נמצאים במקום אחר לחלוטין. אני רוצה להיות מתי מדבר. למה לעבוד קשה בעולם הזה? ואני אעבוד קשה כמה שאני לא יעבוד, כמה שאני לא יזכח את עצמי, כמה שאני לא ינסה להתרומם, אני אשאר תקוע עם הבעיות של העולם. אני אתעלה, אתה מתעלה טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, אבל המתי מדבר מתעלים ברמה אחרת לחלוטין. אומר רב אבא בר חנה, אתם יודעים מה עשיתי? שימו לב, הוא חתך את הקרן, את הפינה של הציצית. הוא חתך את הציצית. איך הגמרא קוראת לזה? הגמרא לא קוראת, הגמרא לא אומרת, הוא חתך את הציצית. הוא חתך את מה? הוא חתך את התחלת. תחלת דבר מדהים, אומר הזוהר הקדוש, אתם יודעים מה זה תחלת? תחלת מלשון כיליון, כלות הנפש, כלות הנפש. כן, הזוהר הקדוש קורא לתחלת, אוכל ושורף את הגשמיות, כמו רבי שמעון בר יוחאי אחרי שהוא יצא מהמערה, זוכרים? אחרי 12 שנה הוא יוצא מהמערה, רבי שמעון בר יוחאי, הכל כולו אש של תורה, של קדושה, של דבקות, של רוממות, של התאחדות עם השם. הוא יוצא אחרי 12 שנה מהמערה וחושך בעיניים, זורעים וחורשים. כל מקום שהם נותנים עיניהם, הוא ורבי אלעזר הבן שלו, כל מקום שנותנים עיניהם יד נשרף. זה התחלת. התחלת זה כלות הנפש. זה מה שהיה לנדב אביו, היה להם תחלת, כלות הנפש. הצדיקים הגדולים נדב אביו, מה הם אמרו? לא רוצים את העולם הזה. בוא נהיה מתי מדבר. רב אבא בר חנה אומר, אני גם רוצה לאמץ את הגישה. אני רוצה לקחת לעצמי תחלת. כלות הנפש. לחלות את הגשמיות. לברוח מהעולם. לא רוצה את העולם. לא רוצה לרדת לעולם. תן לי להישאר באטמוספירה של קדושה. תן לי להישאר בתוך ההואל, בתוך העולי שם ועבר, בתוך העולה של תורה. לא רוצה את העולם הזה. תן לי לחתוך את התחלת. ומה? ותן לי, אני רוצה להתאחד עם התחלת, לשרוף את העולם, לא לשרוף את העולם במובן הגשמי חס ושלום, הכוונה, תן לי להסתגר בתוך הגמרא, בתוך הספר, מי יעשה את העולם לדירה בתחתונים? לא יודע, כבר נמצא איזה מישהו, אני רוצה להסתגר בתוך העולם. ומה קורה אז? רבותיי, תזכירו לי מה המשך הסיפור. אחרי שרב הברחן חתך את הטלית, חתך את הקרן של הטלית, מה קורה? חוזר לבהמה, מה קורה? הבהמה כאילו מישהו חיבר אותה למקום, כאילו מישהו הבריג אותה. מישהו חיבר אותה עם איזה ברגים, עם ניטים, לא יודע, מישהו קדח אותה למקום. הבהמה לא זזה, אני לא יכול להתקדם. הבהמה כאילו נטועה למקום, אי אפשר להתקדם. מבין רב הברחנה מבין פה דבר חשוב, רבותיי. רב הברחנה קולט פה משהו מאוד מאוד נעלה. נכון, אלה שנמצאים, מתי מדבר, בדרגה נעלית מאוד מאוד מאוד. אבל זה ההבדל, זה סוג של הבדל בין המלאכים לבין יהודים. איך קראנו בהפטרה של שבת האחרונה, זוכרים? בשבת האחרונה, בשבת פרשת בעלותך, קוראים את ההפטרה, רוני ושמחי בציון. אומר הקדוש ברוך הוא ליהודים, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שימו לב יהודים, המלאכים הם נעלים מאוד מאוד מאוד. המלאכים לא נמצאים בעולם. המלאכים לא מכירים את הבעיות שיש לעולם. הם נקראים אבל עומדים. מלאך מיכאל ב-5784 שנים האחרונות, ב-5784 שנות העולם, הוא לא התקדם לשום כיוון. הוא לא התעלה, הוא לא חטא. לא התלכלך חס ושלום בזוהמה של העולם. הוא מלאכי עליון, מלאכי השרת. הוא נעלה מאוד מאוד מאוד, אבל הוא לא התקדם לשום מקום. אתם יודעים למה הוא לא התקדם? כי אין לו באימה. אין לו באימה. אין לו את היצר הרע. הוא נמצא באטמוספירה של קדושה. אין לו נפילות, אבל גם אין לו עליות. הנשמה שיורדת לעולם הזה, יש ניגון חבד ישן ומתוק. על הנשמה שיורדת למטה. נשמה שיורדת, אני לא נשאיר את זה פה, אבל יש ניגון חבדי על המילים. נשמה יורדת לתוך הגוף. צועקת! וואי וואי! לא רוצה לרדת. למה אני צריכה את הירידה הזאת? ועונים לה, ירידה זו, צורך עלייה, עד שכל זה הוא כדאי. כדאי לרדת. כדאי ההתמודדויות האלה. כדאי המפגש עם היצר הרע. המפגש עם הבהמה בסופו של דבר הוא משתלם. כי רק כך הולכים לגאולה יהודים. רוצים ללכת לארץ ישראל, זה מה שמשה רבין אומר למרגלים. יש את האפשרות להישאר בתוך, יש אפשרות להישאר כמתי מדבר. יש אפשרות להישאר בתוך ענני הכבוד, סגורים בענני הכבוד. אתם תהיו אנשים נעלים. מלאכי השרת, מלאכי עליון, תהיו, וואו, נפלאים ביותר. אבל להתקדם לארץ ישראל, להתקדם לגאולה, אי אפשר בלי הבהמה, בלי היצר הרע. שוב, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. יהודי הוא מהלך, יהודי הוא לא עומד, יהודי הוא מהלך. לפעמים נופל חזק, לפעמים חוטף מכה חזקה. נכון, היצר הרע בפעמים מפיל אותנו, אבל ככה מתקדמים. הילד, איך הוא לומד ללכת? רק על ידי הנפילות, כן? מי שיחשוש ולא ירצה שהילד שלו אף פעם לא יקבל שום מכה, גם לא הסריטה הקטנה ביותר, הוא לא יודע אם הוא ילך פעם. בשביל ללמוד ללכת, נופלים וקמים ונופלים וקמים. רבותיי, בדיוק כמו שבן אדם, אז אנחנו רק צריכים להבין שכל הניסיונות הללו שהקדוש ברוך הוא שלח לנו, כל הבעיות שאנחנו מרגישים מהיצירה, זה לא איזה מכשול. זה המקפצה שלנו. רבותיי, המפגש עם היצר רק מקדם אותנו, רק מוביל אותנו. תזכרו, כמו שבן אדם מטפס על הר, הוא רואה כל מיני אבנים וסלעים, כל מיני מכשולים, והוא שואל את עצמו, אלוקים, למה לא עשית את הר חלק? למה לא עשית הר חלק? למה לא עשית לי דרך הרבה יותר קלה? למה כל שנייה מכשול ועוד דבן ועוד צלע ועוד איזה עץ בולט? ופתאום הוא קולט שכל הסלעים הללו שבולטים מההר, הם בדיוק הנקודות אחיזה שלו. הם בדיוק הדברים שאיתם הוא מטפס ומתרומם ומתעלה, רבותיי. בניסיון הבא שיהיה לנו, וכנראה שהוא לא יהיה עוד הרבה הרבה זמן. כן, אלא אם כן נגיע ממש ממש בקרוב, ממש בשנייה הבא נגיע לגאולה. אבל אם יש לך ניסיון, קושי, איזה בעיה, תזכור, המפגש עם הניסיונות, המפגש עם היצרה, עם הנפש הבאמית, זה מקפצה גדולה. וככל שהניסיון גדול יותר, אז הנס גדול יותר. ההרמה וההגבהה וההתנסות וההתעלות תהיה הרבה הרבה יותר גבוהה. יהודים יקרים, שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה, יהודים.